ספר הקדוש נצח ישראל. בפרק כ"ב בעמוד קי"א בעמודה הימנית, לא, בעמודה השמאלית כבר. מה? ולכך אמר, כן, בשורה 6. בשורה השישית, בסוף השורה. ולכך אמר, לשתיים יחסי פניו. כן, מה זה הפנים? זה מה שיש למלאך הידמות מה אל העילה. אבל מצד שני, יש צד במלאך שבו הוא נבדל מן העילה. אז כך שיש לו גם יחס של קישור, וגם יחס של ניתוק. כן. הוא נבדל בזה שהוא רצון אחד ולא כל הרצון. אז זה כבר מבדיל. זאת אומרת, אם משל יש למישהו רצון לעשות משהו גדול, הוא רוצה לבנות בית. אז ברור שהרצון לבנות בית גם כולל את הרצון להרים את השפופרת כדי להזמין מלט. אבל אם אתה מבודד את הרצון הזה, אז הוא כבר משהו אחר. ולכך אמר, בשתיים יחסי פנה. כי אצל השם יתברך אין המציאות שלהם בפועל הגמור. ולפיכך מכסה את פניו. בעבור כי בפנים. כן, אתם שמים לב שיש פה פסיק אחרי המילה בעבור. הפסיק הזה מודפס פה בתלמוד. לא צריך להיות פה פסיק. אולי אפשר לשים את הפסיק לפני המילה בעבור. כלומר, אחרי המילה פנה. כן? כלומר, מכסה את פניו, תודה. בעבור כי בפנים... שם יש לו הידמות אל העילה, אך אינו נמצא בפועל הגמור, שאם כן היה לו שיתוף עם העילה, וכתיב בשתיים יחסה פניו. כלומר, יש צד של השתוות וצד של ניתוק כאחד. ומה זה הכנפיים? הכנפיים הוא עצם משהו מלאך. מה מגדיר מלאך? שואלים בן אדם, מה זה מלאך? אז הוא אומר, הוא עם הכנפיים. נכון? נכון, ההוא עם הכנפיים, זה מלאך. אלה חמודים, קופידונים, קוקים. וזה כי המלאך פועל פעולתו במהירות, בעבור שאין בו כבדות החומרי, זה משהו של כנפיים. כיוון שהמלאך הוא איננו גשמי, אלא רוחני, אז אין אצלו עיכובי החומר, לכן מציירים אותו כבעל כנפיים. זה מהתנך, לא? התנ"ך זה ספר יהודי או ספר נוצרי? זה יש ויכוח. כן. רק כאילו יש להם כנפי רוח. ולפיכך מתייחס למלאך כנפיים. וזה עצם המלאך שהוא נשלח מן השם יתברך לעשות השליחות. ודבר זה מכסה הפנים. כלומר, עצם העובדה שהוא מלאך ולא אלוה, זה מה שמכסה פניו. שאין נמצא הפנים שיש לו דמיון אל העילה בפועל הנגלה. רק מהות המלאך. היא הנגלית. והמורה על המהות הזה הם הכנפיים, הוא מכסה הפנים, שבו ההידמות אל העילה, שאין נמצא ההידמות הזה בפועל הגמור, וחכמה ובשתיים יכסה פניו. עד כאן ברור, נכון? מה? מה לא ברור? מי אמר לא ברור? מה לא ברור? אה? אז מה אם הגעת באמצע? אתה חושב שאחרים הם הגיעו בהתחלה? אז עכשיו תגידי מה לא ברור. יפה, הנושא הוא החורבן בכלל, הספר בכללו הנושא שלו זה ההיסטוריה. כלומר זה פרמה פילוסופיה של ההיסטוריה, ספר נצח ישראל. כשההיסטוריה בנויה לפי דעת המהר"ל על דואליות, על כפילות של גילוי השם והסתרת פניו, גילוי והסתר. הגילוי זה יוצר את המצבים של גאולה, וההסתר את מצבי הגלות. כך שגלות וגאולה הם, הם מרכיבים מהותיים של ההיסטוריה, לא איזה מקרה בגלל החטא או דברים כאלה. ומי שיגיד למערל שבגלל החטאים הייתה גלות, המערל יצחק. מה אתה רוצה? אבל משהו לא ברור? אם זה לא ברור, שאלה? עכשיו, חצי מהספר, פחות או יותר, עוסק בנושא החורבן והגלות. החצי השני, פחות או יותר, עוסק בענייני הגאולה. אתם ברור? כן. עכשיו אנחנו בפרק שדן בגלות. אנחנו עכשיו דנים בגלות מצד ההשלכות המטאפיזיות של הגלות. זאת אומרת, מהו הפגם שגלות ישראל וחורבן בית המקדש עושים בעולמות העליונים. עד כאן אתה הייתי. על רקע הזה אנחנו דנים במראות המרכבה שראו הנביאים, שההבדלים בין ישעיהו שחי בזמן הבית ויחזקאל שחי בזמן החורבן. כשישעיהו רואה שש כנפיים למלאכים, ואילו יחזקאל רואה ארבע כנפיים, כי שתי כנפיים נפלו. בסדר? עכשיו, יש דיון שלם בתלמוד, מה הם הכנפיים שנפלו? האם אלה שבהם הוא מעופף, או אלה שבהם הוא מחסר רגליו? וראינו את כל הסוגיה, ועכשיו המהר"ל נכנס לפרטים. הוא מסביר מה הם הכנפיים, מה זה הפנים, מה זה הרגליים של המלאך וכו'. בסדר? מה שהוא הסביר לנו בדיוק לקראת סוף השיעור הקודם, שהפנים של המלאך, הכוונה, הצד שבו המלאך, יש לו דמיון אל הבורא. בסדר? והכנפיים, הכתוב קרה, בספר ישעיהו נאמר שבשתי כנפיים הוא מכסה את פניו, בשתי כנפיים הוא מכסה את רגליו, ובשתי כנפיים הוא מעופף. בסדר? דימוי, נכון. אז מצד מה הוא דומה? מצד שהוא עושה שליחותו. הרי שלוחו של אדם כמותו. נכון? כלומר, כשאני עושה שליח, אני שם את רצוני בשליח. אז באותה מידה, המלאך עושה את רצון הבורא, במובן הזה יש לו דמיון אל הבורא. עד כאן ברור. אבל מאחר והרמב״ם מזהיר אותנו שהדמיון הזה אינו בפועל כי אם במידת מה, לכן בשתיים יחסה פניו. כלומר, ההידמות הזאת איננה גלויה, אלא היא פוטנציאלית, היא יולית, אפשר לומר. ולכן יש לו שני כנפיים שבהם הוא יחסה פניו. ומהם הכנפיים? הכנפיים זה מה שעושה אותו להיותו הוא ולא משהו אחר. כלומר, הוא מלאך. המלאך הרי הוא מוגדר כבעל כנפיים. מה זאת אומרת בעל כנפיים? שאין לו כבדות החומריות. לכן זה מצויר ככנף. לכן, דווקא העובדה שהוא מלאך ולא אלוה, זה מה שמכסה פניו. אם כן, יש לו שני כנפיים, המכסות פניו. עד כאן זה ברור. מה אתה רואה שאתה בעניין? טוב לשאול. אף פעם אל תגיד, כיוון שאני לא מבין, אני לא אשאל. אז מתי תשאל? כשאתה כן מבין. כשאתה מבין, אתה לא צריך לשאול. זה אנחנו נראה, כן, יש... זכור, זו השאלה. כן, זה בסדר. נכון, הוא קצת, לא, הוא דומה מצד פניו, והוא לא דומה מצד הכיסוי. נכון, זה פניו. זה שהמלאך עושה שליחותו של מקום, זה פניו. ובזה הוא דומה, אם כן, למי שמשלח אותו.
עושה את השליחות של הבעל של האדון שלי,
אז אתה קצת
אני דומה לו, אבל הפנים שלי
אין להם
שום קשר איתו.
צד הדמיון שיש למשלח, שיש לשליח למשלח, הצד הזה נקרא פנים.
בסדר, אז מה זה נקרא עכשיו
שהוא
מכסה את פניו עם הכנפיים?
קודם כל הבנת לגבי פניו?
כן, זאת אומרת, זה לא באמת פנים שלו, זה משהו...
זה באמת פנים. זה באמת פנים שלו. אחר כך צריך להבין מה זה פנים. פנים זה צד הדמיון שיש לעלול עם העילה. אז למה צריך לחסות? למה יש לחסות? יפה.
מה יש לחסות? זה לא משהו ממשי.
למה זה לא ממשי? זה עוד איך ממשי. זה ממשי מאוד.
מה יש לחסות? עכשיו של
האדון
שלי...
זה לא דבר ממשי?
לא, איזה דמיון יש ממשי
בזה? למה זה לא ממשי?
זה שעכשיו אני לוקח משהו ושם אותו, אני עושה את השליחות שלו, הדמיון, אמרנו פניו, זה שאני עושה את השליחות שלו.
נכון.
בשום מקום, אני מתחבר אליו.
אתה דומה לו אפילו.
אני דומה לו, אבל זה לא ממשי.
למה זה לא ממשי?
כי אני דומה לו בזה שאני עושה רצונו.
אז זה ממשי מאוד?
מה יש ממשי פה? מה יש
לנגוע
פה?
למה לא לנגוע?
מה יש לנגוע?
סליחה, אני מבלבל אותך, בגלל שאני רואה שאתה פשוט לא משתמש במילה הנכונה, זה הכל. כן, לא, זה חשוב, כלומר, אם לא, לא הייתי מענה אותך כל כך. ממשי, אין פירושו גשמי. בסדר? כשאתה שואל, מה גשמי יש פה? לזה התכוונת. לא יודע, אנחנו לא מדברים בתחום הגשמי, רצון זה לא דבר גשמי. אבל זה ממשי. כלומר, אנחנו צריכים להתרגל, להתייחס אל מושגים רוחניים כממשיים. הם לא מששיים, אבל הם ממשיים. אתה מבין את ההבדל בין מששי לבין ממשי? ממשי זה דבר שהוא המציאות. הוא המציאות. כן? מששי זה דבר שאני יכול לגעת בו באופן פיזי. זה משש. כן, בבקשה. הוא מסתיר את צד הדמיון שיש לו אל המשלח. נכון. את צד הדמיון שיש לו אל המשלח. כלומר, כי הדמיון הזה איננו דמיון בפועל, אלא הוא דמיון רק בצד מה, ולכן הוא מחוסה. מה? כי את שליחותו הוא כן עושה, אלא הוא מכסה את העובדה ששליחותו עושה אותו דומה למשלח. הוא לא מכסה את שליחותו, הוא מכסה את הצד של דמיון אל הבורא ששליחותו מעניק לו. מעניקה לו. אתה הבנת אותי? עמית?
תורדת, כן.
אני לא מבין. אנחנו פה כדי להבין או כדי להסתלבט? אז אנחנו רוצים להבין עוד פעם. העובדה שהמלאך הוא שליח של הבורא, זה גורם לו צד של דמיון אל הבורא. אבל הצד הזה של דמיון אל הבורא יכול להטעות אותך שיש לו באמת דמיון אל הבורא. לכן, אף על פי שיש לו צד של דמיון, אין לו צד של דמיון. זאת אומרת, זה דואלי, זה אמביוולנט. לכן, יש לו גם פנים וגם כיסוי לפנים.
לפעמים... אז אין לזה השלכה שום... השלכה מעשית לך את הרצון שלו, הוא עדיין לך את הרצון שלו?
בוודאי, כי הוא מכסה פניו, הוא לא מבטל פניו. יש לו פנים, אבל הוא מכסה אותם. לכן שליחותו איננה מבוטלת ולא מכוסה, אלא צד הדמיון לבורא שיש בשליחות הוא המכוסה.
אבל ביצוע של השליחות
זה הרגליים שלו, זה אנחנו לא למד, זה הרגל של המלאך. זה מובן מה שאני אומר? זה המכוסה, זה המכוסה על ידי הכנפיים.
זה לא משהו,
איך יכול להיות גשמי? איך יכול להיות גשמי? זה עוד פעם, אתה כאמור חושב שממשי זה משאשי.
לא, לא חושב.
זה
אמר שהדמיון היחיד לבורא הוא בשליחות.
כן.
הוא מכסה את מה שקורה לבורא, ואתה אומר, הוא לא מכסה שליחותו.
שליחותו לא. את העובדה שהוא שליח, הוא לא מכסה. כי דווקא העובדה שהוא שליח, זה הכנפיים שלו, זה אותו מלאך.
חייל שדומה, שלא נראה ככה?
מה? זה דומה ולא דומה.
הצד השליחותי לא
מכוסה, הצד ההידמות הוא המכוסה. כן.
כל זה ציורי, באמת, למלאך אין כנפיים.
למה לא? יש לו כנפיים, ועוד איך? כתוב שיש לו כנפיים, איך אתה אומר שאין לו? נכון.
אז כדי לדעת את הרצון, הקב"ה לא צריך כנפיים.
הוא יודע שהוא צריך כנפיים. אבל צריך להבין מה זה כנפיים, זה הכל.
זה ציורי, זה לא ממש
כזה. זה ממש כנפיים.
זה ממש ציורי, אבל הוא צריך ייצור כנפיים.
בוודאי, אבל בוא נסביר לך משהו. אתה עוד פעם טועה, זו טעות. אתה מתרגל לקרוא רק לדבר הגשמי דבר ממשי. זה טעות. ממשי. כשאתה חושב ממשי, אתה חושב גשמי. וזה שני דברים שונים לחלוטין.
לא, בגלל זה עכשיו
אני שואל לך שאלה. אלוהים הוא ממשי?
אנחנו
אומרים כן. יפה. זה ממשי מאוד. למרות שהוא לא גוף ולא דמות הגוף. הוא ממשי מאוד. אהבה, זה ממשי. אתה יכול לתת לי בבקשה 200 גרם של אהבה? אתה לא יכול. למרות שדברים חשובים ביותר בחיים שלנו מושפעים ומוחלטים על ידי האהבה. נכון? זאת אומרת שאהבה זה דבר מאוד מאוד ממשי. למרות שאתה לא יכול לשקול את זה.
נכון. יפה. המהלך הזה הוא ממשי.
הוא ממשי לחלוטין, הכנפיים שלו זה ממשי.
נכון, אז כמו אהבה זה ממשי ואני לא יכול לנגוע בה, זה באיזשהו...
זה היה שאפשר לנגוע באהבה, שלמה לנגוע פירושו את דבר פיזי. למשל, אתה אומר, הדבר נגע, נגע לי, זה נוגע לי מאוד. בא לי זה נוגע, זה ממשי מאוד. זה ממש נוגע לי. אז הכנפיים זה ממשי. מאוד.
כנפיים מוכניות כאילו?
אז זה לא פיזי. ברור שזה לא פיזי. הוא הסביר לך מה זה כנפיים.
בסדר, זה מה ש...
סוף סוף. לא. ציורי, אני לא מבין את המילה הזאת. אני רק... כי אמרת, ברגע שזה ציורי, זה לא ממשי. אז זה אני לא מקבל. זה ממשי מאוד, זה רק זה לא פיזי. פרשטייסט?
זה
מסע. זה סגיל. מה?
אין בזה מסע.
אין בזה מה?
מסע. חומר.
אין לזה מסע.
יש
לשקול
את זה מושגים כלשהם.
אין לזה... הוא אמר אין לזה מסע, אתה אומר אי אפשר?
לשקול את זה מושגים מסוימים. אי אפשר, לא יכול להגיד לאהבה.
אין אפשר לקבל את זה.
לא יכול לקבל את זה.
מה זה מן מושג של אהבה? מסע אני מבין, אבל מושג למה לא?
לקמת, לקמת.
כל אחד יש לו הגדרה אחרת למושג
של אהבה. לא, זה לא נכון. כלומר, סליחה, סליחה. עצם זה שהמילה אהבה היא מילה בשפה העברית, ואתה ואני מדברים את אותה השפה, זה אומר שאנחנו מסוגלים, אחרי קצת דיון, להבין על מה אנחנו מדברים כשאנחנו משתמשים במילה מסוימת. גם אם המילה הזאת איננה מתארת עובדה פיזית. אתה יכול לדעת? בוודאי. אני יכול לדון מה זה אהבה, מה זה שנאה, מתי הגבולות של אהבה, מה הטעויות באהבה. אני יכול לדון בזה. נכון? זה סימן של דבר ממשי מאוד.
אתה
נפשר לשקול את זה. יש למשל יש פרק שלם בספר מציאת ישרים, פרק כף, נקרא משקל החסידות. אתה יודע לזה? יש פרק כזה, משקל החסידות. כמה קילו? לא, שלשקול זה דבר רציני מאוד, זה להעריב, לברר, אתה יודע. אז מה עשה אני מבין?
כן. הציור של המלאכים, אנחנו מתעסקים בציור שלהם.
כן.
אצל אחד יכול להצטייר במלאכים הקלאסי, אצל אחר זה יכול להיות בצורה אחרת לגמרי.
הכל לפי הצורך. לפעמים אתה צריך לצייר כך, לפעמים אתה צריך לצייר כך. הכל לפי מה שאתה רוצה לבטא.
לגבי
הכנפיים. כן.
לא יכול להיות שהכנפיים יותר שייכות לרצון, לקדוש ברוך הוא, לצמים שלו מאשר הפנים עצמם?
לא, לא. הוא אומר שהכנפיים זה משהו מלאך.
כן? כולם
הלכים
נראים אותו דבר?
הם נראים כולם, לא, אני לא חושב.
כל אחד כנפיים אחרות?
כן, יש מרוטות, יש כאלה שרופות, יש רחבות קטנות, יש גם חנייה לכנפיים, כשהוא מגיע, זהו, הוא שם כנפיים
בצד.
כנפיים זה העובדה שאין בו כבדות הגשמי. נכון? אין בו כבדות החומרי. ככה הוא כותב, לא?
דווקא לא נעניק לו את המלאכות שלו.
נכון, מלאכותו זה כנפיותו.
דווקא זה יהיה יותר עצמי
לבורא משהו. לא, יותר עצמי למלאך דווקא במשהו נפרד. זה בדיוק מה שאומרים. כן.
אם בצומו, אם הקדוש ברוך הוא, הרצון שלו מתפתח במלאכים, בעצם כל אדם בעולם, בין אם עושה טוב, בין אם עושה לא טוב, הוא רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז גם הוא בעצם...
זה בשאלה. כן, יש הבדל. שהמלאך הוא יכול לרצות רק דבר אחד, והאדם יכול לבחור איזה רצונות הוא רוצה.
כולל הפך רצון של הקדוש
ברוך הוא. נכון. ולכן,
לא
הוא כן שליח לעשות את ההפך. גם הרע, הרי הקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה גם את הטוב, גם את הרע. לפעמים אני בוחר לעשות את שליחותו של הטוב, את שליחותו של הרע.
אבל
עצם כן.
זה שליחה
איזה עצמו. זה נכון. עכשיו, לכן באמת אומרים שלכל דבר יש מלאך. כן.
זה בצלמנו כדמותינו?
מה, הבחירה?
שבכל מקרה תעשה את הרצון.
לא, 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 זאת לא משמע. כן, בבקשה. אני לא יכול להגדיר עוד פעם, כי לא הגדרתי אפילו פעם אחת.
להגדיר, לנסות להגדיר.
לא, אני אומר לי, אתה רוצה שנגדיר עוד פעם? לא הגדרתי אפילו פעם אחת. אתה רוצה שנגדיר מה זה מרכבה? למה אתה רוצה שנגדיר מה זה מרכבה? לא, אבל זה לא, אנחנו לא דיברנו על זה. הזכרתי שבשיעור שעבר דיברנו על המרכבה שראו המלאכים, שראו הנביאים. הסברנו שיותר נכון, הכיסא הכבוד בחזון של ישעיהו מונח בהיכל, ואילו בספר יחזקאל הוא נוסע, הוא על גבי מרכבה. נכון? סליחה, אני מדבר בשבילך. אבל עכשיו אני מסביר לך. כן. ישעיהו הנביא ראה את כיסא הכבוד מונח בהיכל. כן? אומרים, ראיתי את השם יושב על כיסא רם ונישא ושוליו מלאים את ההיכל. כתוב. ואילו יחזקאל הנביא, כשהוא רואה את כיסא הכבוד, הוא רואה אותו נוסע על גבי מרכבה. כן? אז זאת אומרת שיש שני אופנים, שני מעמדים של התגלות הבורא. האחד קבוע, האחד בנסיעה. וזה מתאים למצבי יישוב בארץ ישראל עם המקדש, או מצבי חורבן וגלות. מובן? כלומר, ההנהגה האלוהית משתנה בעולם לפי זה. אז זה המשמעות של המרכבה. זה בגדול. יש אפשר לפרט יותר, אבל זה בגדול. כן.
כל דבר על הקטע של מרכבה ממשיים, כמו אהבה. אי אפשר לשקול את זה?
אפשר לשקול, ועוד איך. אתה אמרת שאי אפשר, ואני אמרתי שאפשר.
אבל אחרי אמרת, אי אפשר 200 גרם של אהבה,
אי אפשר לשקול במשקל גשמי, ברור. אבל משקל רוחני זה דבר מאוד רציני. כלומר, צריך להתרגל לזה שמושגים רוחניים הם לא אבריריים, הם מדויקים. לא פחות מאשר דברים שאתה יכול לשקול במעבדה. גם אותם צריך לנפות. בשביל זה אנחנו לא יודעים. כן, תוכנית אמונה במכון נהיה. לפעמים אנשים אומרים, אני לא צריך תוכנית אמונה, אני מאמין. כאילו שעל זה מדובר. אתה צריך ללמוד את הנושא. כן, בבקשה.
אני חושב שאנחנו מאוד מבררים על כל התפיסה הרוחנית. יש תפיסה רוחנית שמסתכלים בעולם הזה. יש להתעסק במלאכים ודברים כאלה.
כן, מלאכים באמת זה סוגיה נדירה. זה יותר שייך לנביאים. הנביאים הרי הם פוגשים את המלאכים. בסדר, אבל צריך פעם אחת בחיים להתעסק בזה. לא, יש פרק כ"ב בנצח ישראל. צריך לומר מה ביקשו מכם. זה 5 עמודים, מה? צריך פעם לקרוא את זה. עכשיו, יש הלכה מאוד משונה, הגמרא. מאיזה רב לומדים תורה? אז הגמרא אומרת, לומדים תורה רק מרב שדומה למלאך. איך כתוב? כן, שהרי כתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. ואומרת הגמרא, אם דומה הרב למלאך השם צבאות, תורה יבקשו מפיו. ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. יש פה בעיה. איך אני יודע, בשביל לבחור את הרב שלי, אני צריך קודם כל לדעת איך נראה מלאך.
הוא רוצה רצון.
הוא צריך להיות דומה למלאך.
הוא רוצה רצון?
חכה, חכה.
זה להיות מלאך, לא דומה.
רגע.
זה לא ממש.
כל הכבוד. כן. קודם כל, זה להבין משהו. אני צריך להיות אחד כזה, שפגש בחיים שלו מלאכים. איך אני יודע את רצון השם? אז מה החידוש ברב? הרי הרב הוא מלמד תורה, והתורה היא רצון השם. אז כל רב, אם ככה, תוכל לבחור. הגמרא אומרת שכל רב יש לו, אבל איך אתה יכול לדעת? הרי אם אתה בא ללמוד אצל הרב, אתה עוד לא למדת, אז איך אתה יכול לדעת אם מה שהוא אומר זה רצון השם או לא? הרי לפי דבריך זה ככה, אם הרב מלמד תורה ילמדו ממנו, אם הוא מלמד שטויות שלא ילמדו ממנו, ולך תדע. לא, גם הם, איך הם יודעים? הרי גם הם צריכים לבחור את הרב. אלא זה ברור שההלכה הזאת מקורה בבית המדרש של הנביאים. כלומר, ההלכה הזאת במקורה הייתה הלכה של בתי הספר לנבואה. ואז בצל הנביאים לא הייתה בעיה. הם ידעו, הוא דומה באמת למלאך. הוא לא. מה? לא, עכשיו אתה רוצה להעמיק.
לא, אתה רואה, הסכם אתה נראה כמו מלאך, אם אתה לא נראה, אתה לא דומה.
נכון, נכון, בדיוק. כן, מצוין.
אישי,
לא, 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 אבל אחד, הוא כבר בחר את הרב שלו, סימפטי והכל, אבל הוא לא דומה למעלה. אומרת לו הגמרא, תעזוב אותו. בואו. כן, אבל הוא אישיות.
בסדר, זה כל העניין, אז בן אדם אחד שיבוא אל הרב, מבחינתו הצד הזה של רצון השם,
נכון, אתה צודק, לכן באמת הציטוט המדויק בגמרא, אם דומה עליך, הרב.
נכון, זה מה שאני אומר.
כן, כן.
אז
אנחנו זה שייך לשיעור, אבל כשאנחנו מגיעים מלאכים, יש עוד כל מיני דמויות ערטילאיות מגלת זכות, כמו שדים, סרטים, כל מיני כולם באותו לבל?
לא, 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 זה לימוד בפני עצמו.
כאשר מלאכים זה הרמה הכי גבוהה?
לא, 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 יש נשמות, יש מלאכים, שדים, יש צ'וצ'יקים.
זה שמדבר פה על מלאכים, מה קורה לזה?
הוא מדבר פה על מלאכי המרכבה, אלה שנושאים את כיסא הכבוד. על זה הוא מדבר. אבל? כן. שני או שתי? אז תגיד שני שאלים.
קודם כל, יש מילה כלשהי
שמלאך. מלאך? זה מלשון מלאכה. מלאכה. הוא עושה, כן. שליח לעשות.
אמרת שמחשי זה לא
יכול לדעת באופן פיזי? כן.
מחשי זה לא יכול.
מוחשי זה מה שמושג על ידי חמשת החושים, לאו דווקא על ידי המגע. שיכול לשמוע, לראות, לטעום, להריח. בסדר. אז אכן אנחנו היום לא מקיימים את ההלכה הזאת במקורה. זה מה שאני רוצה לומר, שיש הלכות שצריך לזכור תמיד את ההקשר שבו הם נפסקו, ואנחנו עושים נגזרת של ההלכות האלה. כן,
זה
שהוא
אמר שההלכה זה לקיים כל הזמן.
נכון, אני צריך לקיים, אני צריך לדעת מה לקיים. אתה אומר לי ההלכה עיקר, אני לא יודע מה זה. נגיד אחד, אתה אומר לו אתה צריך לאכול מצה, אבל הוא לא יודע מה זה מצה, כי הוא אף פעם לא ראה חיטה בחיים שלו. אז ברור שהוא לא יוכל לקיים את ההלכה, למרות שהוא חייב. ודבר זה מכסה הפנים, שאין נמצא הפנים שיש לו דמיון אלא עילה בפועל, הנגלה רק מהות המלאך. והמורה על המהות הזה עם הכנפיים הוא מכסה הפנים, שבו ההידמות אל העילה, שנמצא ההידמות הזה בפועל הגמור, ולכך אמר, ובשתיים יחסה פניו. וכן, בשתיים יחסה רגליו. הרגל הוא הפך זה. הוא הפך הפנים. דהיינו, הדבר שבו הם נבדלים מן העילה, ונקרא זה רגל, בעבור שהרגל הוא הדבר הפחות והשפל, ובו הוא נבדל לגמרי מן העילה. וגם זה יש לו כיסוי כנפיים. למה? שאין נמצא זה בפועל הגמור הנגלה. כי מפני שיש לעלול דבר מה התייחסות אל העילה, לכך החיסרון יש לו כיסוי מצד מהות המלאך, וזהו, ובשתיים יחסה רגליו. הוא אמר פה דבר יפה. בדיוק באותה מידה שאתה לא רוצה להגיד שיש הידמות של המלאך אל הבורא, ולכן הוא מכסה פניו, בדיוק באותה מידה אתה לא רוצה לומר שהמלאך נבדל לגמרי מן העילה, שזה מה שהיה מורה גילוי הרגליים, ולכן בשתיים יחסה רגליו. עד כאן מובן? למה אמרנו שבשתיים יחסה פניו? כי הפנים זה מורה על צעד הדבקות, ההידמות שיש למלאך עם הבורא, ואת זה אתה לא רוצה לומר באמת, לכן אתה מחסה פניו. אבל, אז מה תגיד? שיש לו ניתוק מהבורא. זה המשמעות של רגליו. גם זה לא לגמרי נכון. לכן צריך לחסות את זה, את הניתוק. נכון, בשתיים יחסה רגליו. עכשיו יש לנו כבר הסבר לארבע מתוך שש כנפיים. קדמנו.
אבל אז דעתנו את המושג של מה זה מלאך. אם הוא לא זה ולא זה, אז מה הוא? איפה הוא נמצא?
מה, יש לו קלות? יש לו הקלות של החומר. אין לו כבידות החומרית.
הוא מפגש עם הנבדל ואין לו מפגש עם האלוהות.
כלומר, הוא לא פה ולא שם, הוא משהו מתוח באמצע. בסדר? לכן, למשל, הוא נקרא גברי אל. אז מצד אל, אז הוא אל. מצד גברי, הוא לא אל. נקרא אל. למשל, איך קוראים למלאך של השולחנות? שולחניאל. זה מה אתה אומר?
כל
הפצצת, זה
כל
הרעיון
הזה שיש משהו
שצריכים לחסות. כלומר, שהוא אמת ולא אמת כאחד. כלומר, הוא לא גלוי, הוא לא בפועל הגמור, זה מה שהוא אמר.
זה מציאות שקרש בו מוברה.
אני אתן לך דוגמה של משהו שמחסים. עובר. הוא מחוסה, נכון? למה הוא מחוסה? כי הוא, כן, אבל זאת אומרת שהוא עוד לא לגמרי בפועל הגמור. הוא עוד לא לגמרי יצא אל הפועל, אז הוא מחוסה. אבל הוא קיים. זה לא קיים. כאחד. נכון? יש מושגים אמצעיים. כן.
הרגליים שלנו, אנחנו מחוסות מבחינתנו,
הן באמת מחוסות. לא, הן באמת מחוסות.
אוקיי, באמת
מחוסות,
אבל כדי שלא...
כי הוא באמת לא לגמרי מנותק. כי אם היו גלויות, סימן שהוא מנותק. עכשיו, שים לב, למדנו, לפי אחת הדעות בגמרא, שהכנפיים שנפלו בזמן החורבן הם כנפי הרגליים. נכון?
חשבנו
שיש... יש שתי דעות בגמרא, נכון? יש דעה שאומרת שהכנפיים שנפלו זה הכנפיים שמכסות את הרגליים. יש דעה שאומרת שזה הכנפיים שאומרות שירה. עכשיו, מי שאומר שזה הרגליים, זה אומר שהחורבן ניתק בין המלאך למקור. נכון? בואו נראה. ואמר, ובשתיים יעופף. רצה לומר, כי זה אמיתת עצמו הם הכנפיים. כי הכנפיים מיוחסים למלאך לפי שהכנפיים מורים על הזריזות היותר אל מה שהוא נשלח. ובכנפיים עושה השליחות, שבשביל זה נקרא מלאך. כלומר, צריך גם להשאיר לו משהו לעצמו. אז יש לו שתיים יעופף. וכאילו אמר, כי שלוש בחינות יש בהן. הבחינה האחת מצד העילה, כמו שאמרנו, זה הפנים. והבחינה השנית מצד שהוא עלול בעצמו, שזה הרגליים. והבחינה השלישית מצד מהות עצמו, ועל זה אמר, הוא בשתיים יופי. ואמר, כי אלו שתיים דימעטו, כלומר אלה שנתמעטו עם החורבן. אז הדעה הראשונה היא, הם אותם שאומרים בהם שירה. ופירוש זה, כי השירה היא השבח לקדוש ברוך הוא, והמלאכים מורים על שבח היוצר. ואילו כנפיים ימעטו מי שחרב את המקדש, כי לא בא מהם הפעולה שראו לבוא מהם פעולתם בשלמות, ומפני כך, אילו הכנפיים שנאמר עליהם הוא שתיים יעופף, הוא השליחות אל פעולתם, וזהו השירה, כי פעולתם הוא שבח השם יתברך, ומפני חרב בית המקדש ימעטו. כי אז אין פעולתם בשלמות הגמור, וכאשר אין פעולתם בעולם, כפי מה שראוי, אין מורים על שבח יוצרם, כפי מה שראוי. וכך אמר, דמעט כנפי החיות מיום שחרב הבית.
זה לא שתי פעולים של אותם הדבר?
הסברנה, בערנה, פרץ, תהווה דוגמאות.
אם למעלה, חורבן, מה זה חורבן ברגליים? חורבן למעלה,
לא? לא, חורבן למקדש. חורבן למקדש זה הפרה של סדר העולם. נכון?
וזה מה?
כל העולם כולו לא
בשירה.
זה השירה. הרגליים הוא עוד לא הסביר. כן? הנבואה נזיר על שתיים יופף. כלומר, הכנפיים שאומרות שירה, פסקו. זאת אומרת, בעוד שבזמן את המקדש, אדם יכול היה לחוש איזו הרמוניה קוסמית, שעוררה אותו לשירה עליונה, זו הייתה שירת החיות, הדבר הזה פסק מן העולם. מובן? טוב.
יש קשור
לזה. כן?
יש קשור לזה,
כשירה,
מה
שפורסמים. למה לב? פרק שירה, כן, ודאי.
ככה בדבר המערך אומרים, אומר, הכנפיים מיוחסים למלאך. זה אומר, כל אחד זה בחינה.
נו.
אנחנו יודעים שזה באמת אין כנפיים.
למה?
זה רק בשבילנו כדי להבין מושג מסוים של המלאך.
למה אתה משנה כנפיים? ועוד איך שיש לו כנפיים. הוא כתוב שיש לו, מה אתה רוצה? הנביא אומר שיש לו.
זה יהיה
השאלה
שלי,
אני לא
מבין
איך הוא אומר שיש לו. כי לדעתי אין לו. זה לא, אין לו,
הקדוש ברוך הוא לא צריך מלאך ממש כדי עם כנפיים כדי לעשות את הרצונו. זה לא יכול להיות להגיד דבר כזה.
למה לא?
מה, זה... כי... זה רצונו, זה רצונו. אז לרצון
יש
כנפיים? לא, זאת אומרת, זה לא ייתכן להגיד שאני חושב ככה, הוא צריך איזשהו אמצעי, הוא צריך מכונית, פטיש,
הוא יודע שהוא עושה את זה. תראה,
אבל זה כדי שאנחנו נבין איך הוא עושה את זה.
לא.
כדי שזה ימהר, לא. אז אומרים לנו, יש לו כנפיים. כדי להגיד לנו שהוא דומה לו.
אז זה באמת כנפיים. אז זה באמת כנפיים.
לא, גם הוא, גם המהר"ל אומר, זה מיוחס, זה בחינות.
לא, למה אנחנו...
בחינה כזו ובחינה כזו.
זאת אומרת, למה אנחנו מייחסים...
זה שם בן אדם, כדי שנבין.
לא, סליחה, ההפך. כנפיים, ראית פעם כנפיים של אוף?
כן.
זה כנפיים באמת?
כן.
לא, מה פתאום? זה משהו שדומה למושג האמיתי של כנף. המושג האמיתי של כנף זה אצל המלאכים. אצל אצל העוף זה כאילו. לא. זה חומרי. אם זה חומרי זה לא באמת. נכון. סוף סוף התחלתם להבין. זאת אומרת ש... אתה, כן, בדיוק. שפת השורשים ושפת הענפים. יש בהסברה הרציונליסטית. אז מסבירים ככה. כנף זה הדבר הזה שעושה מלא רעש, ושיש לו נוצות, ושקשור לכתפיים של הציפור. בסדר? זה מה שראינו. אומר, בתור מטאפורה, בכאילו, אומרים שלמלאכים יש כנפיים. זה הסברה הרציונליסטית. זה ודאי לא ההסברה של המערב. של המערב זה הפוך. המושג האמיתי של כנף הוא אצל המלאך. ומה שאתה שומע את הציפורים עושים, זה כאילו. זה המטאפורה. אתה מבין?
שומעים יד השם. השם יש לו יד?
ודאי. גם לי יש משהו שדומה. זה לא יד באמת, מה שאתה רוצה. זה רק נגד עינה. אבל, לא, זה לא יד. זה משהו שהוא השתקפות של רעיון היד האלוהית. היד האלוהית היא היכולת האלוהית. גם לי יש יכולת. הנה, רואה? לכן, גם לזה, לכן, גם לכלי היכולת שלי, אני קורא ידיים.
שמעתי שיעור מהרב פיירמן שהוא הסדיר שכל הנושא אפילו של משפחה, זה שהקדוש ברוך הוא ברא תא משפחתי שיש אבא ואמא, זה רק כדי שאנחנו נבין, כדי שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא אבא שלנו או מתנהג כמו אבא שלנו, אז אנחנו יודעים מה זה היחס.
זה בדיוק מה
שאני... למה הוא ברא אותנו עם שני ידיים וזה, אין לו יד.
לא, את המילה אין לו יד הרב פיירמן לא אמר. לא, תשים לב טוב, אני לא מאמין שהוא אמר את זה. אני מכיר אותו, אז אני יודע שהוא לא אמר.
לדעתי מה שהוא אמר, הוא אמר, ככה כשהוא אומר, ידו עשתה את זה, אנחנו אומרים, זה כאילו גופו, זה הוא. אבל איך זה שייך להגיד שכאילו
גופו
יש לו יד,
הוא אמר... אני אסביר לך מה אמר הפיירמן. הפיירמן אמר בדיוק את ההפך ממה שאתה אומר. הוא אמר, יש לנו ידיים כדי שנבין מה זה יד השם.
לצערי, אז אני זוכר בדיוק איזה...
כן?
כן, הוא אמר שאני בדיוק אני זוכר שכל...
יום שלישי הבא הוא בא לכאן, תפגיש בינינו. בסדר? המושגים הגשמיים הם נגזרות. נגזרות. שמעתם על תורת האידאות של אפלטון? זה בדיוק זה. המציאות האמיתית היא האידאות. והמציאות שלנו היא צל, השתקפות של המציאות העליונה. יש משל יפה של אפלטון, נקרא משל המערה. מכיר את המשל של המערה? אני לא מבין. ידיעות אחרונות, אתה יודע מה זה? אז משל המערה של אפלטון זה הרבה יותר חשוב מידיעות אחרונות. כן. משל המערה, הוא אומר כך, שבני אדם הם דומים לקבוצת אנשים שיושבת בתוך מערה. והם נולדו במערה הזאת, הם לא מכירים שום דבר אחר. ולא רק שהם במערה, הם קשורים בשרשראות, והם יכולים להסתכל רק על הקיר של המערה, הם לא רואים את הפתח. אבל מהפתח נכנס אור, והאור גורם שיש כל מיני דמויות שנמצאות על איזה גבעה רחוקה, שמשתקפות על הקיר של המערה, אז הם רואים צללים. הם רואים צל של מחרשה וצל של עץ וצל של בית, והם משוכנעים שזה העולם. נכון? יום אחד, יש אחד שמצליח להשתחרר מן השרשראות, יוצא מהמערה, עולה עד הגבעה, רואה את העולם האמיתי. הוא חוזר לחבר'ה, אומר להם, אתם יודעים, כל מה שאתם רואים פה זה רק צל. מה הם עושים? הורגים אותו. עם ציוד רכיב. נכון? כן, בטח. הבנת? אנחנו צריכים להתרגל שהמציאות האובייקטיבית איננה המציאות כפי שאנחנו מכירים אותה. הרי אתה מתהלך בעולם הזה. אנחנו פה בקריאת משה, נכון? שמת לי שקריאת משה זה הר. זה גבעה כזאת, נכון? נכון? הפסגה אגב זה פה בגן בקוסופסקי. וכן, זה הפסגה של מבחינה טופוגרפית. עכשיו, כשאתה רואה הר, זה דבר ממשי, נכון? לעומת זה, יש בעולם כל מיני קולות, מדברים, יש שיעור, השיעור נגמר, הקולות הלכו, נכון? אז הכל נשמע לנו כדבר פחות רציני. מה קרה במעמד הר סיני? וכל העם רואים את הקולות ואת ההר, השם. כלומר, המציאות האובייקטיבית הפכה להיות הקולות, וההר הפך להיות עשן, דבר לא ממשי. כלומר, התהפך העולם. וזה המצב שהאדם משיג בשעה שהוא מת. ולכן הם פחדו כל כך. הם אמרו, אנחנו הולכים למות, הם ביקשו לחזור אחורה. בנת?
אז למה אתה כל כך פחדים למות, אם זה בעצם...
אם אתה לא פחד למות?
לא, הם פחדו למות.
כן.
אם המוות הוא מצב שבו מפגיש אותי עם המציאות היותר נכונה,
יותר אמיתית,
אז
זה כבר סביר להתנדרס לאדם
להגיע למצב הזה. הרי כל
החיים
הוא שואף להגיע
לאמת. יפה. אני חוזר על השאלה שלך. אם כך, אז למה הם לא רצו למות? לכאורה זה מצוין. הם הגיעו למציאות האמיתית, האובייקטיבית. נכון? מה?
יש איזה פחד טבעי.
לא, הוא אומר, זה לא הגיוני. הוא אומר, לצד ההיגיון, זה לא... מה?
שאלה
כללית,
אין משהו.
מה התשובה?
אז
אתה צודק, אני שאלה מי אמר לך. כן, אבל הם הכירו את המדרש הזה?
לא יודע.
אבל התשובה כתובה פרשת ויתחנן. פרשת ויתחנן כתוב, ותקרבו לכם ותאמרו, הן הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו. ודבריו שמענו מתוך האש, היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי ועתה למה נמות. עד עכשיו חשבנו שכדאי למות, כי על ידי המוות ניפגש עם השם. אבל ראינו שיש אפשרות לפגוש אותו גם בחיים, אז כבר אין צורך למות. לכן יש עדיפות לחיים על פני המוות. כתוב, החיים והמוות נתתי לפניך. לפי ההיגיון, היית צריך לבחור במוות. אבל אני מצווה עליך, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך על האדמה. זאת אומרת, יש חידוש ש... יש אתגר יותר גדול של גילוי השם בחיים מאשר במוות. שנאמר, כי אין במוות זכריך.
יש פה גם משהו שאין שם למעלה. יש פה יתרון לגבי שם,
שחסר. לא יודע, כתוב, בחרת בחיים, לא? כן.
אני חושב שגם כל עוד אנחנו
בני
אדם, אנחנו לא
יכולים
לבחור במוות.
לא, מה יש? אתה לא צודק. יש מלנטה אנשים בעולם שבוחרים במוות. לא בדיוק, מתוך שאיפה נשמתית אמיתית. הבודהיזם, למשל, שמקיף בכל זאת כמה מאות מיליוני אנשים, מחנך לזה. שהמוות עדיף על החיים. זה פעולה של הנשמה. זאת אומרת, יש ניגוד בין הטבע ההישרדותי לבין ההתרה הנשמתית, אבל שניהם נמצאים באדם. נכון? לפעמים יש אדם שמוכן גם למסור את נפשו בשביל משהו. זאת אומרת, שהוא גובר על הנטייה הטבעית ההישרדותית. כן.
לא
הבנתי את התשובה שלו. כי בשלב כלשהו, אני לא יודע אם נתפור לשאת חנן, הם פונים למשהו, הוא אומר, דבר אתה איתה. נכון, נכון. אז לכאורה, אם הם רואים
שאפשר
לחיות,
מה
אכפת להם
להמשיך
לשמוע את זה?
אה,
זה בכלל שאלה. למה, אם ככה, אם הם ראו שהוא ידבר וחי, אז למה הם מבקשים שהוא?
שהוא ידבר ולא...
נכון, זה באמת עוד שאלה. כן. אז אמרו, פן תוכלנו האש הגדולה. זאת אומרת, שמידת הדין תפגע בהם. שהם לא ראויים לזה. טוב.
המגדלים
של הדווקא המצווה שהכי חזק
שלהם זה
כשהם עצב
מוות. אז זה
יותר עצמי למפגש. זה מפי ספר שמות. פרשת ויתחנן בספר דברים מגלה לך את ההפך. הלאה.
אני
רק רוצה
לומר
לך
את הקטע שאמרת שהמציאות האובייקטיבית היא לא המציאות שאנחנו רואים אותה. אבל לפני כמה דקות ספרד את זה במילים, הצלחתי להבין את זה ואז נעלם. זה לא עיסוק ממשי. אז המציאות האובייקטיבית בעצם מה שאנחנו עכשיו
נמצאים,
כל מה
שאנחנו
רואים עכשיו, כמו שאמרת,
היה לעצמה,
זה לא משהו שהוא באמת...
זה לא, יש אפשרות של הסברה כזאת. לומר שיד באמת זה יד השם. והיד הגשמית היא איזה מין השתקפות, איזה מין ציור שנובע.
איך משיגים את
ה... דרך הנשמה. אי אפשר. נתתי לך תשובה, כנראה היא לא סיפקה אותך, אז אני אומר לך תשובה הפוכה. שאלת אותי אם אפשר, אמרתי לך אפשר. אמרתי אפשר? אמרתי לך לא. מה?
זה לא אפשר,
שאני
אפשר בחיים,
ודאי שבחיים.
טוב.
לשאול מי יודע. זאת אומרת, אין אידיאליזציה של המוות. יש אנשים לא יהודים שהם דווקא רואים במוות איזה מין אידיאל. יש כלומר דחף של מוות. למשל אצל המתאבדים של הערבים, המחבים שלהם, יש איזה מין הערצה מיסטית אירוטית של המוות. זה מסוכן. שלא זוכרים אותך לשאול מי יודע לך, זה המקבילה. טוב, מה? אפלטון. עכשיו, אני לא אומר שבכל דבר אנחנו מקבלים את המשל הזה, אבל יש יסוד מסוים למשל. טוב, אז איפה היינו? דמות קוף י' ג', לא?
ובמדרש.
קוף י' כן. ובמדרש. עכשיו מביא הסברה מדרשית לסיפור של הרגליים. ובמדרש אמר, שלכך מכסים רגליהם, כדי שלא... אז אתה מבין למה הקדוש ברוך הוא צריך שיהיו לו מלאכים עם כנפיים ממש? זה באמת כנפיים. אתה לא הקלת את זה. יש לך משהו נגד מה שאני אומר, נכון?
אני חושב דווקא, אולי הבנתי מה שרפאל מחצה להגיד, זאת אומרת שלקדוש ברוך הוא יש יד, שהיא לא דומה ליד שלנו, והוא נתן לנו יד כדי להבין את היד שלו.
יפה.
אז...
very nice. עכשיו הבנת את ה...
אז בוא נחזור למלאכים. יש לו מלאכים.
יש להם כנפיים, יש להם כנפיים. למה לא יכולים להבין מה זה?
גם היד, אמרנו שאין לו ממש יד.
לא, יש לו ממש יד, יש ממש יד.
זה
בדיוק מה שאמרת. יש לו ממש יד. אבל אני לא מבין מה זה היד שלו, אז יש לי גם כן יד, אני כדי להבין קצת.
נכון, זה לא אותו יד. יש לי יד כדי
להבין. ודאי שזה לא אותו יד. נכון, אז מי היד האמיתית?
זה שלו.
יפה, אז זאת אומרת שהיד הממשית האמיתית זה שלו.
נכון.
אז גם הכנפיים האמיתיות זה של המלאכים.
אבל היד שלו, אנחנו הזכרנו שהיא לא דומה ליד שלי. זה אמיתי, זה לא אמיתי, זה אמיתי. אבל זה כדי להבין את היד שלי.
יפה,
יפה. זה לא אותו דבר.
נכון.
זה אותו דבר מהמלאך.
נכון, הלאה.
אז המלאך אין לו ממש כנפיים.
בדי שיש לו ממש כנפיים. רק לציפורים אין ממש כנפיים. לציפורים אין ממש. כמו שאתה אמרת שאין לך ממש יד. אז גם לציפורים אין ממש כנפיים.
נכון.
יפה. אז למי יש ממש כנפיים? למלאך.
נכון.
יפה.
אבל הכנפיים לא כמו של העוף. כי אמרנו, העוף
אני אמרתי שזה... בסדר, כשאני אמרתי ממש, אמרתי כמו של העוף. לא, זה מה שאתה הבנת. שכשאני אומר ממש, פירושו הוא ממש כמו של העוף, לא?
אבל... כן. אני לא מבין איך אפשר ללמוד את זה, לדרוש מבן אדם שלא ידע מה... אפשר
עולה לך דמיון,
אתה לא יכול
שלא. למה? למה? מה זה קשור לדמיון של הקדוש ברוך?
אתה הרבה דברים על צורות, על מלאכים, על הקדוש ברוך הוא עצמו שיש לו יד, יש לו דמות. אתה לא יכול שלא לדמות משהו.
לא. לא. בכלל לא.
אז זה בספר תפארת ישראל. יש פרק שלם של המהר"ל כדי לברר את הנקודה הזאת.
כן, אבל כל זה הכוונה לא הוא עצמו, אלא פעולות רצונו. הרי הוא עצמו למעלה מכל מחשבה, מכל הכרה. אבל ברגע שאתה השתמשת במילה רצון, אמרת הכל. אז הכל זה בחינות ברצון. אתה הייתי? אז ככה זה לא מקשיב. כן. טוב, כן.
הרב נתן קודם את הדוגמה שקורית ועכשיו, הדיבורים והגבעה.
כן.
אז איפה באמת כל אותם דברים שלכאורה לא ממשים כמו הקולות, איפה נשמע? או איפה המציאות שלהם?
עולם האידאות. למשל, יש ביטוי יפה כזה בראשית רבה. קדוש ברוך הוא מסתכל בתורה וברא את העולם, נכון? איפה התורה הזאת? שבה הוא מסתכל כדי לברוא את העולם. איפה היא? אז זאת אומרת שזה מציאות, התורה ההיא.
לא, כשאנחנו
מדברים על אידאה, אידאה זאת מציאות אבסולוטית. מוחלטת. שהיא, אנחנו לא, בחיים שלי לא ראיתי אידאה. היא השורש של המציאות. זאת אומרת, למשל, אומר אפלטון, המספר 2. ראית פעם את המספר 2? לא ראית בחיים שלך את המספר 2. אפשר לראות אותך, נכון? אבל אתה רואה זוגות של דברים בעולם, נכון? אתה רואה שתי אצבעות, שני עמודים, שני כיסאות, שני אנשים. אומר לך אפלטון, השניות הזאת היא ההופעה של השניות. כן.
של השתיים
האידאי, יפה. וזה מופיע פה ופה. יש שניים למעלה, אז מופיע גם למטה. כן.
הדיבור
שלנו,
אנחנו מדברים
על הדברים האחרים,
שאנחנו
מדברים
על
הדברים
לא יכולים לראות את
זה. הדיבור.
אנחנו מדבר, ואי אפשר לראות בגלים של הדיבור.
כן, נו.
אז זה סוג של בעצם... יש
אידאה
של משהו אבסולוטי,
שברור
שהוא נמצא,
אבל אנחנו
לא יכולים
לתפוס אותו? לא יודע. האם יש אידאת הדיבור? כן, יכול להיות שיש אידאת הדיבור. זה לא בגלל שזה דבר לא משיש, שזה דווקא רוחני. זה דווקא חושי. הדיבור הוא דבר חושי. שאני רואה אותו באוזניים שלי.
זה צמצום.
עדיין צמצום. טוב, נמשיך. ובא בידרש, כן? מה שאלה?
באיזה שלב האידאות הופכות להיות הקדוש ברוך הוא?
חס ו...
לא, באיזה שלב, אתה כל נובע ממנו, אז בתאי, היית אומר שיש כאילו לכל דבר שלו ממשות עליונה יותר, שתיים מיליון.
כן, כן, אבל אתה הוזיגה.
מתי שזה מתחיל ממשהו אחד, מתי...
בוא נעזב לך משהו. יש גם איזה טעות מצויה אצל הדתיים. האלוהים הוא לא רוחני. אבל בדיוק באותה מידה שאלוהים הוא לא גשמי, הוא גם לא רוחני. הרוחניות והגשמיות הם שני צדדים של אותו מטבע. זה שייך לעולם הנברא. בהגדרה הבורא איננו יכול להיכנס לשום קטגוריה שנמצא. לכן אתה לא יכול לדבר עליו. כלומר, המעבר בין האלוה לבין עולמו הוא קפיצה מוחלטת, דילוג. דילוג מנטלי גם. אבל?
הכל המושגים של זמן ומקום
וגודל. בוודאי.
איפה הקשר?
הרי מי שברא את קטגוריות החשיבה איננו יכול בעצמו להיות נכלל בקטגוריות החשיבה.
אז מה לי לנסות להבין את כל אותה חשיבה אידאית?
אתה לא יכול. האידאית? למה לא? זה עולמו. זה עולמו. המלאכים זה עולמו. כיסא הכבוד זה עולמו.
איפה הקשר בין... אם יש את הקפיצה הזאת, איפה הקשר? איפה גם קשר עם הבורא הנברא?
אני אוסיף על שאלה. אומרים לנו להידמות לקדוש ברוך
הוא. נכון.
אם יש פה קפיצה.
אי אפשר להידמות לקדוש ברוך
הוא.
אף פעם לא אמרו.
אומרים מה הוא רחום, אף אחד רחום.
לא. למשל. צריך להידמות למידותיו. להתדבק במידותיו. מה הוא רחום, אף אחד רחום. מידותיו זה לא הוא. מובן? חס ושלום. אין חלקים לאחד. אין חתיכות של אלוהים. לא. לא.
אם... לא כל העולם הזה הוא חתיכה של אלוהים.
זה עבודה זרה.
התגלות לא מסוימת.
התגלות זה לא החתיכה.
מה זה התגלות? תגדיר את זה בהתגלות.
לא, 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 לא. זה הבדל מהותי. כלומר, אם העולם הזה, כמו שאמרת, הוא חתיכה של אלוהים, אז אני אשתחווה לעולם הזה.
אני אגיד את זה, אבל אתה אומר התגלות זה מילה אחרת.
לא, לא, לא. גם אם התגלות היא בעצם התחמקות, אבל אני אבין משהו. אי אפשר לדמות שום נברא לבורא. ואל מי תדמיון אל, ומה דמות תערכו לו. ואל מי תדמיוני וישווה, יאמר קדוש. מובן? אז כי אתה לא יכול לדמות. לכן מה שכתוב להתדמות, זה להתדמות אל מידותיו. תסתכל איך שהרמב״ם מנסח את זה בהלכות דעות. הוא אומר, מה הוא נקרא רחום, אף אתה היה רחום.
אז
זה כבר פילוסופית,
כמו שמגיע אותם הכוזר לספר. הם בעצם
לפעמים מגדירים
הכי נכון.
לא. הפילוסופים צודקים במה שהם אומרים, ואינם צודקים במה שהם שוללים. אני רואה שלא גמרנו את השאלה שלך, אבל אני רואה שאתה מצביע, אז תצביע.
כן, לא
נדע, מה הקשר
בין
הקדוש ברוך
הוא לעולם שלו, אם זה...
אתה אומר, אם האלוה לחלוטין...
כן,
אני מבין את השאלה שלך. השאלה שלך היא באמת רצינית מאוד. אם האלוה לחלוטין מנותק מכל הוויה, אז איך אפשר בכלל שיהיה לו קשר עם הוויה? איך הוא בכלל בורא העולם?
איך הוא מחיה כל הזמן?
איך הוא מחיה? נכון? לא, זו שאלה. קודם כל, תן לי לשאול את השאלה. השאלה היא רצינית. אם אין שום יחס בין הבורא לנברא, אז איך בכל זאת יש יחס בין הבורא לנברא? נכון? כותב הרמב״ם במורה נבוכים כדבר הבא: השכל הוכיח לנו שאין כל יחס בינו לבין העולם. והשכל שאין כל יחס בינו לבין עולמו. נכון. והשכל הראה באותה עמידה את עקבות פעולותיו בעולמו. ענת? לא, אפשר להבין את זה אם אתה מבין שזאת מציאות פרדוקסלית. נגיד כך, רגילים לומר שלפי היהדות האלוה הוא טרנסנדנטלי, כלומר נבדל, וגם אמננטי, דהיינו מתגלה. אבל זה לא לגמרי מדויק. צריך להוסיף לזה סעיף שלישי, בין הסעיף הראשון לסעיף השני, את המילה ובכל זאת. כלומר, האלוה הוא טרנסנדנטלי, ב' ובכל זאת, ג' הוא אמננטי. כלומר, ובכל זאת הוא ביטוי של הפרדוקסליות של האמונה. אבל זה יותר אמיתית, זה כמו השאלה, נגיד בתחום אחר, בתחום הפיזיקה, זה ממש משישי. לגבי מהות האור, האם האור זה חלקיק, דהיינו פוטון, או שמה זה גל, אלקטרומגנטי? מה אתה אומר? אז זה לא יכול להיות גם וגם, כי התכונות של החלקיק הן שונות והופכיות לתכונות של הגל. והנה, הניסיון הממשי, המעשי של הפיזיקאים, מראה שיש ניסויים שבהם אנחנו רואים שהאור פועל כחלקיק, וניסויים שבהם אנחנו רואים שהאור פועל כגל. מסקנה? זה נכון, זה נכון. אין לי בהכרה קטגוריית חשיבה שיכולה להקיף גם את זה וגם את זה, אבל שניהם נכונים. בסדר? איך אמר רבי יהודה הלוי? יא, אנא אמצאך, ומקומך נעלה ונעלם. ואנא לא אמצאך, וכבודך מלא עולם.